המשימה המרכזית של תקופת שלפי אשמה, דהיינו כ-70 שנה לאחר חורבן בית שני, בערכך לפני כ-1850 שנה, אז המשימה המרכזית של אותה תקופה, כפי שנתפסה על ידי השרידים שנותרו מן ההרג, הייתה לשקם את עולם התורה. ופעולה זאת של השיקום, לפי מה שעולה מתוך הרסיסים שנשארו לנו במדרשי חז"ל וכו', המשימה הזאת התנהלה בשני מסלולים. מסלול אחד, אותה קריאה גדולה, עמדו ומלאו ארץ ישראל תורה. הכל חרב, ביהודה בכלל אי אפשר אפילו לעבור, רק להתיישב. לדחוס, למלות, לתת פומבי גדול בכל מקום שאפשר כדי שהעולם התורני ישתקם קודם כל בכמויות, שמי שלא למד יבוא וילמד, מי שלמד יבוא וילמד, כולם מגויסים גיוס טוטלי לשיקום הזה. והמסלול השני היה לגייס את הזקנים, את זקני הגליל. ביהודה אי אפשר היה לשבת, אנחנו עוד נראה שהיה איזה ניסיון קטן כנראה לחדש את קרן ביבנה, אבל כנראה שלא הצליח בגלל המלשיקים. והגליל, אושה וכל מיני גלגולים אחרים, אלטרנטיביים, היה המוקד שבו הפעולה המופלאה הזאת של השיקום התמקדה. אז בפשטות תופסים מה היה העניין של הזקנים. כי הזקנים שמרו על מסורות, כי צריך בעלי מקצוע, כי הזקנים הם היודעים את התורה. אז ממילא הם יהיו המעבירים. זה לא, העומק היותר גדול. הזקנים הם הביטוי לרצף של הדורות. לשיקום הייתה בעיה טכנית של מסירת מסורות, כללים, ידיעת התורה, והיה לה גם את הביטוי הגדול של האידיאולוגיה. האידיאולוגיה שהיה צריך לבסס אותה ש-70 השנה האלה מן החורבן ועד מקום שאנחנו עומדים עם הגלגולים של קרן ביבנה לראשונה והמרד והחורבן הטוטלי וכו', והרוגי ביתר עוד לא ניתנו להיקבר, כמה שנים עברו אתה עד שנפל אדריאנוס וקרן אור התחילה למצפץ. אז הבעיה האידיאולוגית הייתה שאפשר לדלג על פער השנים הללו ולהמשיך ממקום שהפסיק. הרצף הזה יש לו יסודות רעיונים עמוקים מאוד. לדוג מהנימן, וירא את העגלות אשר שלח יוסף. אז מכירים את הקושי? ומכאן דרשת חז"ל שהיה משהו אינטימי שרק יעקב ויוסף ידעו אותו, אותה סוגיה שבה נפרד יוסף מיעקב בעגלה ערופה. היה את העגלות אשר שלח יוסף, בתחי רוח יעקב אמר, זהו סימן מובן שאיש לא יכול היה לדעת אותו, ואכן יוסף חי. העומק של הדבר, הנפרד מחברו שמתוך כך זוכר. מדוע? מפני שברוך נייס אין פרידה, מפני שבאותה סוגיה, באותה קושייה, באותו נקודה שבה עמדנו, בה אנחנו ממשיכים. אז חוץ פיקנטי שבדבר, חוץ מהחביב שבדבר, המייס המפורסם מבריונות הנייבישית ששאל אותו במה, אומר לו בחמה, דהיינו תמיד הכל אצלו טרי בנקודה שאמרנו, יש פה יסוד רעיוני גדול. הסיפור עם רבי יונתן זה שהיה ילד קטן, ואביו היה רב, אז נכנס רב גדול זקן, וחיפש את הרב, אז הוא אומר עוד מה לי יגיע. אתה מורה את רבי יוניסון, אומר לו, בוא נהינגלה, היית היום בחדר? מה, מה, לקחת לכל? אומר לכם, ובאותו רגע נכנס הרב. אז עזב אותו, אחרי הרבה שנים שרבי יוניסון היה כבר רב גדול, אז הוא נפגש עם הזקן הזה, והזקן שואל אותו, הוא בא מה? אז הוא אומר לו, בחמה. אז הפשט הוא, שלא הייתה פרידה, באותה נקודה שאם חשובה לי השיחה איתך, אז אני יודע באיזה נקודה אנחנו עומדים. ברוך נהיה זה מפרידה. מה שאמור בחיים הפרטיים, אמור גם בחיים הלאומיים. חוץ מבעיית השיקום, אז ההזדקקות לזקנים והמעלה המיוחדת של זקני הדור, כיוון שהוא מביא איתו מסורות מדורות שיבואו, אז יכול מישהו לנתק שרשרת כזאת? הרי הוא יושב ושונה באותה נקודה שבה הם נפרדו. אז מתוך כך זוכה הוא, אז הם שכחה. זה כנראה הניתוח הפסיכולוגי שהרב מקונוביץ', שהוא הדוגמה הקלאסית של שיקום התורה בימינו. אמרו כמה פעמים שהיו מדברים לך, זה קצת ירד מדעתו ממחמת הצרות. הוא בנה, זה פקטי, הוא בנה את אוהל של חכמי ליטא, אוהל של זקנים, עשה איסקור, עשה איזה יד ושם דתי כזה. ודוד היה אומר, מה שאין לדבר, פה ממשיכים ללמוד את מה שלומדים בפונוביץ' של למעלה. פונוביץ' הישיבה שלו, הרגם, סיפר לי חבר הכנסת מלמד, שלמד שם בפונוביץ' והיה חברות של בנו. איך שהוא רואה את מלמד, איך שהוא היה רואה אותו היום, הרקום היה בו, אתה ינקלה שלי. אבל הוא כאילו, אתה כל כך דומה לו, אתם למדתם יחד, בוא תספר לי, מה למדתם? כך היה הרב פונוביץ' שאומר, כי שהוא היה רואה אותו, מפתי, הוא עוד לא נפרד מבנו, איפה הוא? אז כשהרב פונוביץ' היה מדבר, אז כולם תעשו איזה מין זיכרונות כאלה, התרפקות כזאת, מין דרושס כאלה. כי שהוא היה אומר, לומדים פה ולומדים מפונוביץ' של למעלה. הרעיון הגדול היה אין הפסק. שיקום עולם התורה, כשנעשים בו חללים, כשנפערים בו פערים כאלה, הוא אפשרי רק אם אתה תולה את חוליית ההתחלה שלך בחוליה שנפסקה שם, במקום שהוא נפרד מאיזה נקודה. ששם נאמצו להיפרד ושם הם ממשיכים. אז העובדה שאנחנו מוצאים שההתכנסות בבושה לאחר מרד בר כוכבא, מה שנקרא בלשון חז"ל בשרפי השמד, כל כך חיפשו אחרי זקני הגליל, וראינו שהחיפוש הזה הועיל, שגילו את הזקן, רבי זו ברצות. גילו את הזקן שעוד מביא מסורות שהוא יודע שהוא ישיש, ישיש מאוד, המעמד שיש גם בהלכה וגם בעלות היהודית לזקן זה אני קם בפני זקן הרמאי, בפני זקן גוי, כמה ארט התקיעדו עליו, איזה מטען של שנים, גם אם הוא לא יודע לפרש את מטען השנים האלה, אבל כשאתה, שכן יודע לפרש, אתה רואה את הזקן, אז אתה יודע איזה מסע היסטורי הוא סוחב על כתיפה. שבא יהודי כמו רב לזר ורצתו, אז הוא כן יודע מה הוא סוחב. אז זקני הגליל מהווים את החוליה ששם ממשיכים לשזור. וההזדהות הזו, החיבור הזה הגיע לקיצוניות כזאת שבה חפיפה בין שני אישים. הרי יש כמה שראינו ש... עוד מתפלפלים אם זה רב לזר וצדוק אחד או רב לזר וצדוק שניים או זה שאפילו מושים סביב שלושה קושיות טקסטולוגיות צריכים לבדוק בפנים אם זה יכול להיות אחד, לא יכול להיות מנדם מר אחד כן, אם נעבוד רק בדרך ההיסטורית אז בוודאי חשוב מאוד להתעצם ולבדוק את כתב היד הזה ואת המיוחדה של דיקים כסויפרים ולהגיד פה מדים לא מדים, בסדר מה יופעת לי? ברגע זה חשובה לי העובדה שבמסורות חז"ל בא יסוד כזה שיש זיהוי עד כדי כך שני אישים זה יסוד רעיוני גדול במקום שהפונה משנה למטה, שם למעלה, הוא ממשיך, אז מה אכפת לך מי הוא? נועז מאוד, כשנפטר הרבי מבורקי הזקן, אז בא קוצקר לנחם אותו, אז הבן בכה, אל שואל אותו מה אתה בוחר, אל שואל אותו, אוי, למה אתה בוחר? אז הוא אומר, אני בוחר, מי ילמד אותי תורה? עד עכשיו אבא שלך לימד אותך תורה כשהוא לבוש בקפוטה, ועכשיו ילמד אותך תורה כשהוא בלי קפוטה. מה זה מעמד? יש לך קשר עם אבא שלך. אלא מה, אתה רוצה לראות את אבא שלך עם קפוטה? תלמד אותי תורה בלי קפוטה. אז הפשט הוא, מה אכפת לך באיזה קפוטה מופיע רב לזר ורב צדור? הזיהוי הזה, זאת אומרת שאתה מזדקק למסורת, אז הקיצוניות האידיאולוגית אמרה, שני אנשים, אישיות אחת, יש פה מה שנקרא בחדשה עיבוי, מעבים פה אישים שאולי באמת מבחינה עובדתית הם מסתרים על פני כמה דבר, אבל מידת העיבוי הזאת מגע הוא עזרה הוא מלאכי, מכירים את זה ביסודות חזר, מידת העיבוי הזאת מגע עד כדי כך שחזל ראו פה דוגמה של שם אחד שמשמש בכך, וממילא גם לא אכפת לי שלא נשתמר הפער התאריכי. אישיות אחת שמהווה ביטוי לנוסחה הזו זה רב לזר ברב יעקב. רב לזר ברב יעקב הוא מבין אלה שהתכנסו ברושה, כך יש באותו מדרש בשיר השיר עם רבה בתזיין לפי הדפוס המקובל. בשלפי השמד נתכנסו רבותינו לאושה, ואלו הם רבי יהודה ורבי נחמיה ורבי מאיר ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ורב לזר נוש רבי יוסי הגלילי ורבי אליעזר בן יעקב, השבעה האלה שבאו, והם שלחו אצל זקני הגליל ואמרו וכולי וכולי. אז רב לזר בן יעקב הוא מן החבורה הזאת שהמשימה שלה הייתה לשקם את עולם התורה. כי נצא בזה הוא מופיע באותו ירושלמי בחגיגה פרק ג' שדיברנו בו כבר, על שבעה זקנים שנתכנסו בבקעת רימון לעבר את החודש, לעבר את השנה, ורב לזר בן יעקב ביניהם. שם כבר במקום הציון ירושלים בירושלמי מאיר שצריך לבדוק את המקומות הנוספים שרב לזר בן יעקב מופיע בהם. מדוע? מפני שישנם עדויות חמורות שרב לזר בן יעקב היה בפני הבת, ולא סתם בפני הבת. לדוגמה, הסוגיה ביומת את זין. הסוגיה ביומת את זין על המבנה של המקדש, על ארבע לשכות שהיו בבית המוקד וכו'. אמר אבונה, מן תן המידות? מי הוא התנה שמשנת מידות היא עליב עדידו? דהיינו שהוא המסדר שלה. אגב, מכאן אנחנו למדים שלפני הסיכום של המשנה, בעזרת השם אולי עוד נגיע באחד המחזורים לזה, יומת את זי, לפני הסיכום הסופי של המשנה, אז היו גם תנאים שהיו מרי דשמייטה של השיטה הזאת. אז הרשיבה, המסכם, המנסח של משנת מידות, היה רבי אליעזר בן יעקב. אתנן, עורך עזרת נשים, ארבע לשכות היו בו, דיר העצים, והייתה גם איזה לשכה מערבי דרומי. אמר רבי אליעזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמצת. לא צעיר, הוא זוכר, אבל הוא לא זוכר את כל הפרטים, את כל המידות זכר. מן הדוגמאות הבודדות של שכחה אצל המסרנים. מה שאול אומר, הם היו מלאי חנויות בשילי בית שני. הוא זכר את זה, יש לנו עדויות ממנו גם כן. הוא אומר, היו נותנים בה יין ושמן. ואגב, זאת אומרת, הוא הזכיר לו למה. ואגב, הדיון הזה, יש פה עמוד שלם עם הרבה ברייתות ומשניות על מבנה הר הבית וכל הקומפלקס הזה. כהן הוא שורף את הפרה, עומד בהר המשחר, כל המשניות האלה, מה היה גובה? מה שפה היום בודקים. כבר דיברנו בפלא פלאים הזה, שהמיטות בהר הבית, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, הן חנוכות בין רב חיים נוי לבין החזון איש. יש אמות בהר הבית שהן על פי חזון איש במידת הסנטימטרים, ויש אמות בהר הבית שהן על פי השיעור המקובל הפחות יותר. אז זה הסלע הזה נמצא טק על טק, נניח לרוחבו של הר הבית זה חזון איש, לעומת זאת המדרגות בצד הדרומי היורדות מהשער הכפול. אז פה כתוב כמה זה רום כל אמה, קרום כל מדרגה חצי אמה ושלחה חצי אמה ותפעב מעלות וכל הסיפורים האלה, ומדדו את זה, זה נמצא כיום וזה פחות מזה. דהיינו המחלוקת הזאת כבר נעוצה אצל תנאים בימי הבית. על כל פנים, אז מי זאת? אומרת הגמרא, רב אלעזר בן יעקבי. וכך הגמרא מסיים, שמע מינה, זאת אומרת שיש לפנינו מסורות מעדויות, וזה אתה לא יכול לומר שזה איש מפי איש, כי הוא אומר, שכחתי, לא זוכר. ובכלל, כל משניות מידות זה עדויות על המבנים של הר הבית, ואלה הם דברים של רב אלעזר בן יעקב, שהוא שטח ההתמחות שלו במסורת היה הר הבית. זה כבר, אם אנחנו מנסים קצת לגרד את התוכן היותר פנימי, זה מלבב מאוד. הרי כל מה שאפשר היום להקים את הדגמים ולהתפלפל במראי בני המקדש, רב אלעזר בן יעקב הוא המשמר, הוא שזוכר, הוא שפרט להלכות היבשות, בעצם המסירה הזאת, בעצם הדאגה, בעצם העדכון של כל התזכורות הללו, יש כבר תפקיד וייעוד היסטורי. וכאמור אפשר להביא מהרבה מקורות נוספים הוכחות כמעט ברורות שרב אלעזר בן יעקב חי בפני הבית, ובגילאים כאלה שכבר עמד על דעתו וידע הלכות וכו' וכו'. לעומת זאת, בבראשית רבה, פרשה סמך א', פסקה ג', מדובר על י"ב 1,000 תלמידים שהיו לו לרב עקיבא, שכולם מתו בפרק אחד. זה התקופה הראשונה שלו. ובסוף, דהיינו, מקביל לגמרא ביבמות סמך ב', עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבת אברהם, דהיינו, לאחר המרד ובצעדים הראשונים של השיקום, בא רב עקיבא אצל רבותינו שבת אברהם והעמיד שבעה, רב מאיר ורב יהודה ורב יוסי ורב שמעון ורב אליעזר בן שמוע ורבי יוחנן זזר ורבי אליעזר בן יעב. כל זה משתלב עם המקורות הנוספים. נו, אז אני תטמיע. ובאמת יש במשנה בקלעי בפרק ד' בשנה ת', אז בהוצאה הגדולה שיש שם תוספות אנשי שם, אז יש במשנה, המשנה דנה לגבי נוטע שני שורות 800 מידות בקלעי. אז הוא מאיר, רב אלעזר בן יעקב היה בזמן הבית, כנראה מהמשנה במידות, ואילו חנניה בן חניחאי היה חברו של רב שמעון בר יוחאי, כנראה מהגמרא בכתובות, והם היו תלמידי רב עקיבא, והוא כשלמד עם תלמידים היה זמן רב אחר שחרב הבית. ויש פה כל מיני חשבונות במקורות חז"ל איך לעשות את זה, והוא דבר חידוש שרב אלעזר בן יעקב יאמר שבועה מלבד אריכות ימיו של רב אלעזר בן יעקב שלא בא זכרה. אז למה זה הם נשארים, או לא אמר צריך עיון, אבל איזה דבר תימה, שכשאתה משווה את המקורות האלה, אכן אתה נוכח. תיאורטית, אם תפליג, אתה יכול לטעון שהוא היה נניח ב-15-17, הבית היה כן מופלא, אבל היה צריך לעשות עוד שום דבר, זה לא בא. מכאן הגיעו, דומה, אני לא מצאתי אף אחד שלא אומר, גם מספר דימינה, גם הרב איזיק הלוי בדורות הראשונים, איימן, יעבץ, כל מי שטיפל באחד מתנבים ואומרים תראי רב אלעזר בן יעקב. אחד מפיו אולי, נכדו אולי, בנו אולי. על כל פנים, אנחנו מדברים על רבי אליעזר בן יעקב, שחי בפני הבית, וכאמור היה מן התנאים מן השורה הראשונה שם, וההתמחות שלו בענייני מידות הר הבית וכו' במסדר המשנה הקדומה הזאת, ו 90 שנה אחרי זה נניח, אפילו קצת יותר, אנחנו מוצאים אדם אחר בשם זה, שהוא מן הנסמכים, מן התלמידים החדשים של רב עקיבא. וזה גם כן לא מסתבר, אם אחרי זה אותו אדם, אז מה הוא תלמיד של רב עקיבא? הרי אדרבה, רב עקיבא היה צריך לשמש אותו כי הוא זקן מזקני הדור. אז מכל זה כמעט ברור שיש שני אנשים בפער של בערך 90, 100 שנה, 80 שנה, משהו כגון זה בין השמועות שלהם. אז השאלה היחידה שאתה יכול להיטפל פה, למה לא בא זכרה של חלוקה הזאת במסורות חז"ל? כמו שאמרו על רבן גמליאל הזקן, היה צריך לומר, אולי זה רבן, כדי להבדיל אותו, מרשים גמליאל רבן גמליאל השני, יש לנו כמה סימונים בחז"ל שהבדילו את הדברים האלה. מדוע הם לא ציינו את הדבר הזה? מפליא עוד יותר, שיש כלל הלכתי משותף לשניים. הגמרא ביבמות מ"ט על המשנה, שם המשנה דנה בגדר של ממזר. תניא שמעון בן עזאי אומר, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים, וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת איש, וכתוב בה משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי, וכתוב בה מנשה הרג את ישעיה. שמעון בן עזאי היה מארבעה שנכנסו לפרדס, מתלמידיו של רב עקיבא עוד לפני החורבן, עד לפני החורבן של אדריאנוס. זאת אומרת, הוא נניח 30-40 שנה אחרי החורבן, והוא מספר שהוא מצא בירושלים מגילת יוחסין. איך מוצאים? או בחורבות, או זה הגיע אליו, איך שהוא הגיע אליו. אז המגילה הזאת תהיה איזה מסמך חשוב, שיש לה אפילו ריח של ארכיאולוגיה. מצא מגילה, ושם כתוב לגבי הכרעה בדיון במשנה מה הגדר של ממזרות, והגיבורך יש בו עוד איזה כלל, משנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. אז הפירוש המקובל שכך רש"י גם מביא, קו מידה קטנה, כלומר במקומות מועטים הוא נזכר במשנה ובברייתא, וגם על זה יש דיון באחרונים אם גם בברייתא, ונקי בכל מקום שנזכר הלכה כמותו. דהיינו, יש הלכות קצובות, לא בכמויות גדולות, אבל כל מקום שאומר, זה בעל משקל. אז בעל העיון יעקב הוסיף הדגשה, למה דווקא רב שמעון בן עזאי, הוא שמעון בן עזאי, הוא זה שמצא את המגילה הזאת והוא התעצם עליה? אז אומר, ונראה, ולכך שמעון בן עזאי חכן אחר מגילת יוחסין, שהרי הגמרא אומר ש... למה הוא מבין מה בחידושים? שאחד היה לו שם עסק עם שידורים. אז הוא אומר, לא מצאתי עוד מה שמתאים, אני רוצה לברר. אם כן אפשר, וגם בן עזאי, לא צריכים להגיד בזה. ואם כן אפשר, וגם בן עזאי לא רצה לנסה מהאיתיימה. ולא היה ירא גם כמכן. אז לכן חקר אחר מגילת יוחסין, אולי הוא ימצא מישהו מסתייך איזה. הוא מחפש בארכיאולוגיה, לא יודע מה. אז ההמשך הוא, ושאר הסוגיה, איך תלה זה בזה, הערכת במקום אחר. זאת אומרת, הוא ירגיש, מה פירוש מגילת יוחסין? מגילת יוחסין זה רישום שהיה בה, במגילה הזאת, כמה דברים. סתם מישהו רשם לעצמו, מסתום היה איזה מכנה משותף. אז הוא דן שצריך לחפש מהו המכנה המשותף בין כל הדברים האלה. בין יוחסין לבין רב לזר בן יעקב לבין מנשה הרג את ישעיה. אז זה דיין זה עצמו. אבל מה אנחנו רואים? שהוא מצא מגילת יוחסין. על כורחנו כמעט שוב ברור. דבר שאתה מוצא זה מציל. דבר שלא היה ידוע. אז למי זה יכול להתייחס? זה מוכרח להתייחס לרב לזר בן יעקב שחי בפני הבית ועברו כמה שנים טובות של חורבן ושל מהומה. והנה גילו איזה נוסחה עתיקה בין חורבות ירושלים, אז ירושלים חרבה, ובמגילה הזאת כתוב שכל מקום שרב לזר בן יעקב נקט עמדה, לא מקומות רבים, נקי, הלכה כמותו. ואילו בברייתא, במסכת גיטין סמך זין, איש בן יהודה מונה את שבחם של חכמים. מקורה של הברית הזאת בעבוד רבי נתן, יש שם גרסה קצת אחרת. אז מי נמצא בחבורה הזאת? רב מאיר, חכם וסופר. רב יהודה, חכם לשירצה. רב לזר בן יעקב, קו ונקי. אז לפי הסידור ולפי העניינים, רובם המכריע של התנאים שנזכרים פה, הם בני החבורה הזאת של רב עקיבא שאחרי זה. אז על כורחך, שרב לזר בן יעקב הנזכר פה, הוא מוכר להיות רב לזר בן יעקב מהחבורה של רב מאיר, מהחבורה של רב נחמיה, מהחבורה של רב שימן, מהחבורה החדשה הזאת. וגם עליה אומרים שרב לזר משנתו קו ונקי. אגב, יש פה מור, לא פה, המורכה הוא בעירובים. המורכה הוא בעירובים, פרק ד' בסימן תף צדיק זין. הביא אותו הראש גם על התף בפרק ד' בעירובים. ושם, נדייק, שם המשנה דנה על עמדת רב נחמיה ורב לזר בן יעקב בעירובים. רב נחמיה הוא בוודאי מן ה... והם שניהם אומרים לומר שזה רב לזר בן יעקב שבפני הבית לא עובד. אז רב נחמיה ורב לזר בן יעקב מהחבורה החדשה של רב עקיבא. אז יש דיון בפוסקים אם הלכה כמותם או לא. אז פוסקים לא כמותם. אז שואלים, הרי אף על גב דמשנת רב לזר בן יעקב קו ונקי. אז המוחם מוצא איזה פתרון לה. ושמה אומר, זאת אינה מן המניין קו ונקי. אולי המחלוקת הזאת בקשר הוא לא מתייחס לזה. כי פירש רך מפי הקבלה. זאת אומרת, ישנה איזה מסורת של הגאונים. קו ראשי תיבות. בקוף בית דברים הלכה כמותו ותו לא. משנתו של רב לזר בן יעקב קו ונקי, דהיינו קו. אתה שומע גם יעקב, האותיות האחרונות של יעקב, קוף ב', זה מתנו ביעקב. יעקב, קו ונקי, אז זה מסתגנן. קו ונקי ב-202 הלכות. הלכה כמותו, והמורכה פסק הלכה למעשה על פי המסורת הזאת. וכל מקומות אחרים שרב לזר בן יעקב נקט עמדה, אין הלכה כמותו. אגב, בבניין יהושע על אבות רבי נתן, על הברייתא של איזה בן יהודה, וכך גם מובא בעיון יעקב על זה, הוא אומר, מה החידוש של רבי אליעזר בן יעקב? זאת אומרת, הגמרא אומרת שכמה כתוב, כמה כתובים, בשביל לא להוציא דבר מגונה מפי. אז מי שיש לו פה נקי, אז לכאורה הוא צריך להכביר במילים, שכל מקום שיש לו איזה, מה, איזה מכשול, הוא עוקף אותו. ואגב, העקיפה הזאת הוא מרבה במילים. עבורת הגדול של רב לזר בן יעקב, שלמרות שהוא היה נקי, אז הוא לא יכביר במילים, הוא קו ונקי. דהיינו, הגלס הייתה לצמצם במילים, ואף על פי כן לדבר בתמצית כזאת, בלי שהוא יצטרר שירבה כתוב בכמה. טוב, על כל פנים, יוצא לנו פה איזה פלא פלאי. רב לזר בן יעקב, תינח, שם שניים, והמעיין בדברים נראה, שמהסוגיה הזאת בעירובין, כולל דברי המורכי והראש, מוכרח אתה לומר שזה מאמר על רב לזר בן יעקב השני, שלא כדברי הרב בעל תורות ראשון. לדעתי הוא כאן, היה שם משהו לא מדויק. אז זה ברור מן הסוגיה שזה כך כולל. אז יוצא לנו פה איזה דבר מופלא שבמופלאים. לא זו בלבד שיש לנו אישיות בעלת פרצוף כפול, דהיינו ריאלי שני אנשים, וחז"ל התעלמו מזה והצמידו אחד לשני, וכשמסרו את מסורותיהם אז הם לא הבדילו וכו' וכו', אלא אפילו כלל יחידאי כזה מצלצל בניסוחו, רב לזר בן יעקב קו ונקי. מי הוא רב לזר בן יעקב? שני רב לזר בן יעקב. הוא משניהם קו ונקי ושניהם הלכה כמותם, והכלל הזה עובד בין במידות, בין במשניות המאוחרות יותר של רב לזר בן יעקב. קובע את עמדתו בדבר הזה. מאמי הוכחה ברורה ליסוד הרעיוני שלנו. באמת מאמי חז"ל יהלוך להעמיד דברים על דיוקם על אחת כמה וכמה זה להלכה. בתופעה הזאת יש היסודות הללו, ההתגברות על הפער, העיבוי של האישיות, ההזדהות הזאת היא עד כדי כך שאדם אחד נבלע בחברו. אבל אכפת לך באיזה כפותה הוא מלמד אותך תורה. רב לזר בן יעקב שבפני הבית, והבית חרב, והוא שכח למה לשכת העצים משמשת ומזכירים לו, ורב לזר בן יעקב כעבור 120 שנה ממשיך את המסורת, וזה קם וזה קם וזה נקי וזה נקי, והמירוץ של ההיסטוריה ממשיך. אם אנחנו צודקים באפיון הזה, אז גם כמה מים של רב לזר בן יעקב השני מוסברות יפה. באותה כנסייה של אושה, בשיר השירים רב, כשנכנסו רבותינו לאושה בשלפי אשמה, אז כשגמרו לעסוק את צורכיהם, דיינו, גמרו לעיין בעניינים ההיסטוריים של דל ישראל, אז היו צריכים להגיד איזה דרשה לכבוד אנשי אושה שירחו אותם כל כך יפה. אז אמרו, כיוון שהגיע זמנם להיפטר, אמרו, מקום שנתקבלנו בתוכו, אנו מניחים אותו ריקם, חלקו כבוד, ואז התחילו לדבר. האחרון, רב לזר בן יעקב, במה הוא דורש? נכנס רב לזר בן יעקב ודרש, וידבר משה וכהנים ולווים אל כל ישראל למור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. וכי היום קיבלו את התורה, ולא כבר 40 שנה שקיבלו את התורה, ואתה אמרת היום הזה, אלא, ללמד כיוון ששנה להם משה את התורה וקיבלוה בסבר פנים יפות, העלה להם הכתוב כאילו קיבלוה היום מהר סיני. וכך נאמר, היום הזה נהיית לעם להשם אלוקיך. ואתם אחינו בני אושה, שקיבלתם רבותינו בסבר פנים יפות על אחת כמה. אז בפשטות, היסוד הזה של רב לזר ויעקב, הוא אומר משהו לכבוד המשודים, לכבוד האכסניה. והרבה בחר רב לזר. הוא הבין מה הוא ההשתקפות, הוא התדמית של הרב לזר בן יעקב ההוא. אז במה הוא אומר להם? היום הזה נהיית לעם. ומה היה 40 שנה? זה אומר משה בנאום האחרון שלו. הרי את זה אמרו כבר אז. מה היה במשך 40 שנה? זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים שבהיסטוריה הישראלית יש קריטריונים אחרים לבדיקה. הקריטריונים מתי אתה הופך להיות לעם אם אתה מקבל את התורה. אז מה משם לזה בן יעקב? היום הזה נהיית לעם. תשכח מבר כובד, תשכח מהמרד, תשכח מההרס. היום הזה נהיית לעם. כי כמובן הוא דרש את זה גם קצת אמר להם איזה מחמאה לאנשי יושע. אבל הוא אמר הוראה לדורות. רב לזר בן יעקב, כשהוא רואה איך עולם התורה משתקן, היום הזה נהיית לעם. מה אתה אמר? מה אתה אמר שהיה? היה חובן, היה פעם, אבל אם היום הזה נהיית לעם, אז אתה כאן פותח מחדש את הדבר. מסורת נוספת. זה מופיע בירושלמי, בשקלים, פרק ד' הלכה ד', ואותו דבר מופיע גם בירושלמי בסוף מסכת פאה. רב אושי הרבה, אבי רבי דברירי הצגין הורה. רבושי הרבה בתקופה מאוחרת, כן? רבושי המאמך, מבית מדרשו של רבי. אז היה לבנו מלמד עיוור. ורבושי הדרך קירוב והוקרת הטוב שהרבי הזה מלמד את בנו תורה, הביא לו אכול ימי בכל יום. הוא היה רגיל כל יום לאכול איתו איזה ארוחה. יום חד, יום אחד באו אורחים ולא יכול רבושי לאכול עם העיוור, עם המלמד. בערב עלה אצלו ואמר לו, לא יכעס עליי כבודו, מכיוון שהיו לי אורחים היום הזה וחששתי שאם אני אזמין אותך, כנראה שהוא היה עיוור, אז לא תמיד יכול היה למצוא את האוכל, והאוכל היה מסתומר שר לו וכולי. אז הוא אומר, לא רציתי שתאכל בחברה מפני שחששתי שלא תרגיש שם נעים, ולכן לא הזמנתי אותך. אומר לו המלמד העיוור, אתה פייסת למי נראה ואינו רואה, זה שהוא רואה ואינו נראה יקבל את פיוסך. אני עיוור ונראה ואינו רואה, ויש מישהו רבי שמעיה שהוא רואה ואינו נראה, אז הוא יפייס אותך. התנגד היום אמר לו, הדמינה לך, מאיפה אתה יודע לברך איזה מברכה כזאת, איזה מין סגנון כל כך יפה, איזה ציוריות, איזה עושר של, של, של יופי בתיאור, מאיפה קיבלת? כנראה שהוא עמד שהמלמד הזה לא בדרגה כזאת שהוא מעצמו יכול לחדש ברכה כזאת. אמר לו, מרב לזר בן יעקב, מרב לזר בן יעקב בא יום אחד לעיירה של העיר שלו, עיוור. רב לזר בן יעקב, כנראה שהחשבון הפסיכולוגי, כשהפושט יד מסתכל בעיניך, אז עצם ההסתכלות בעיניים גוררת אותך לתרום. אבל כשהוא עיוור, אז אתה עובר על ידו, הרי הוא לא רואה אותך, על כל פנים, אז החלק הזה לא קיים. אז רב לזר בן יעקב חשש שהמסכן הזה לא יקבל מספיק. אז רב לזר בן יעקב הלך והתיישב בבית המדרש, בסטנדר שאחריו. הם היו יושבו לפי דרגתם. הם ראו, כל אנשי בית המדרש, שרב לזר בן יעקב אחר כך, זה כנראה שחשוב שרב לזר בן יעקב לא יושב לפניו. אז הלכו ונתנו לו נדבות רבות. אבי דלת פרנוס היה הרבה. אז הוא בא ואמר, רבוי שם, מה קרה? פשוט היום אנחנו פעם לאט. אמרו לה, אני לא מבין, הרי רב לזר בן יעקב יתום לרער מנה. הרי רב לזר בן יעקב יושב אחריך. אז הוא אמר לרב לזר בן יעקב, אתה גמלת חסד למי שנראה ואינו רואה, מי שרואה ואינו נראה יגמול איתך חסד. אז מזה ידע, מסורת של עברים. אז העיוור הזה מצא למלמד הזה. מלמד! מעבירים תורה לרב אושיהו, יש לו מלמד ללמד את הבן שלו. אז מי הוא המקור של המסורת שעוברת? איזה רב לזר בן יעקב אחד שהיה לו איזה עסק עם עיוור, איזה מין דמות מיוחדת בנה, ורב לזר בן יעקב משמר איזה מסורת של עיוור על רואה ואינו נראה. יש בהיסטוריה הישראלית דברים שרואים גם אם הם אינם נראים. לעין נראה חורבן, אבל הרואה ואינו נראה, או הוא יודע לגשר על פני פערים כאלה. המדרש מופיע בכמה מקומות, תודה שלישית. אבל לענייננו, במלכים א', פרק ד', בילקוט, בסימן ק"ה, יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב. התקופה האידיאלית של ימי שלמה. הדבר היחידי שצורם כחול, כי אנחנו מכירים את פרשת חז"ל על החול ועל הכוכבים, שעולים עולים עד הכוכבים, יורדים יורדים עד לאפר. אז בזמן שרוצים לבוא לימי שלמה ורוצים לאפיין את הריבוי של האוכלוסין, היה הרבה יותר סימפטי אם זה יהיה ככוכבי השמיים. למה זה? בתורה זה מופיע כאיחולים וכברכה, ואילו פה זה מופיע כצילום מצב. למה באמת צילום המצב בתקופה האידיאלית הזאת הוא כחול אשר על הים ולא ככוכבים? אמר רב נחמיה בר ארכיה הגדול בשם רב לזר בן יעקב, נמשלו ישראל כחול, מה עסקו של חול הזה? אתה חופר בו גומץ בערב ובשחרית אתה מוצא שנתמלאה. כך ישראל, מה שנחסרו בימי דוד נתמלאו בימי שלמה. מי שהולך לשפת הים וחופר, קונה על חול, אז הוא הולך, יש בור כתוב, בא למחרת, בור הכל מלא, אז אבל כחול אשר על שפת הים. איי איי איי, בימי דוד הייתה פורענות, נהרגו, מתו, נפער פער. אז בדרך כלל פער כזה משתמר לדורות. בימי שלמה, ביד ביד בבן אחרי זה, כחול אשר על שפת הים. ואכול ונילא את החסר. למה יש דימוי של ישראל בימי שלמה כחול אשר על היער? אומר רב לייזר בן יעקב, מפני שזה טיבו של החול, שיש חיסרון אז נשלימים אותו כמעט בדור שיבוא אחרי זה. נו, זה לא בדיוק הצילום של המצב של רב לייזר בן יעקב בשלפי השמן. בפער ויש נהרגים ויש חלל ויש איזה תאום, נו מי ימשיך? אומר רב לייזר בן יעקב, כחול, החול הזה אתה עוזר אותו בערב, למחרת בבוקר הוא כבר מתמלא. הרצף של דוד ושלמה הוא הערובה להמשכיות הזאת. רב לייזר בן יעקב הוא ערובה להזדהות, לבליעה של איש בתוך איש, קר ונקי. יש עוד ברייתא אחת, כנראה היה בסמדרש של רב לייזר בן יעקב, כי מביא בשם תנית ברב לייזר בן יעקב. הגמרא בסנהדרין צדיק ב', סוף עמוד ב'. וזה, כבר חזרנו על היסוד הזה. מה שהיה בזמן שהשליחו את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן, אז הם היו לבושים בצורה מכובדת. תנית ברב לייזר בן יעקב, אפילו בשעת הסכנה, לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו. אומר רש"י, שרי חנניה, מישאל ועזריה היו לבושים בידי נפארתם כשהושלחו לכבשן. אל ישנה, שלא ייראה מובהם ומובחן ומתביישים שונאיו מפניו. הרי זה מפריע, אז אנחנו דרשנו זה בתחילת הזמן לגבי מה שדרשנו. זה מפריע. רב לייזר בן יעקב, מה הוא מלמד? תשמור פסון. תופיע בצורה מכובדת, תתלבש שהסונים לא ירגישו, וזה עצמו יבייש אותם. מה יבייש אותם? אתה חושב שרב לייזר בן יעקב נהרג, יש שם רב לייזר בן יעקב חדש. יש חול, יש רב לייזר בן יעקב שלא משנה מרבנות שלו. עם כלל ישראל צריך להתנהג, מאויבי תחכמנו. אני לא רוצה אפילו להזכיר את שמו בית המדרש. האיש בתא הזכוכית, מבהיל איך הוא עמד בפני השופטים. ירון, ירון, כל דבר. הלכתי לראות אותו כמה פעמים. מה פשוט? כשישראל ניתן בידו, לא ישנה אדם מרבנות שלו, מאויבי תחכמים. איך הוא שמר עד הרגע האחרון על הכבוד של הצבא הגרמני? ירון, כל דבר. לא ישנה אדם. דהיינו, מה אכפת לך מה שהיה? הוא ראה כאילו זה עוד קיים. על אחת כמה וכמה, מאויבי תחכמים. לא ישנה אדם מרבנות שלו. הוא מופיע בכל התפארת. האמונה הזאת, שאפשר לגשר על הפער, היא שהביאה את רב לייזר בן יעקב לדרוש את החול, היא שהביאה את רב לייזר בן יעקב לדרוש שהיום הזה נעשה את הלאה, היא שהביאה את רב לייזר בן יעקב לקבוע את הכלל הזה, לא ישנה אדם מרבנות שלו. עד כדי כך שרב לייזר בן יעקב במשנת פידות ורב לייזר בן יעקב בשלפי השמן זה אותו זקן. לא אכפת לי, זה לא אותו זקן מבחינה ביולוגית, אבל מבחינה רוחנית נשפר פה רצף. ופה נבין שלמטה ופה נבין שלמטה, עד משרשרת אחת. להרגיש שעולם הישיבות הוא המשך של ולוז'ין, ובלוז'ין זה המשך של הגויים, והגויים עוד כל אותה שרשרת. אז בליטה שלפני 50 שנה לא היה חידוש בהרגשה הזאת, כי היה עוד הסטנדר, כשרב שמעון הביא את בנו לבלוז'ין, אז הוא חיפש את המקום ואת הסטנדר, זה אני יודע מעידות, הוא חיפש את המקום ואת הסטנדר שהוא רב שמעון שקופ כתלמיד ישב בבלוז'ין ולמד. הוא אמר לבנו, אתה רואה פה על יד הסטנדר הזה אני ישבתי, תשב גם אתה. מה הוא אמר פה? במקום שאני הפסק. אז לפני השואה הרצף הזה היה עובדתי, כי כל המסגרת הטכנית הייתה קיימת. מה שהוטל על כתפינו הצעירות זה דבר מזעזע. להתגבר על הפער ולשבת באותו הסטנדר שישב רב לייזר בן יעקב, באותו הסטנדר שישבו הסקיילים, יושבים צעירים וממשיכים אותם. חול שגם אם יש לו פעם הוא מתמלא, לא משנים מן הרבנות, יושבים בתפארת. וזוהי המפלה לסונים. הרצף הזה זה הערובה לאותו כלל מופלא שהכריזו שם באושר, עמדו ומלאו ארץ ישראל תורה.